היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. פרק 36, והיום אני מדברת עם דורית ולד הרפז. דורית היא שחקנית, כותבת, סטנדאפיסטית, במאית ומטפלת. היא בוגרת בית צבי, יש לה, זכתה במלגת הצטיינות. ובין השנים 85 ל-95 היא שיחקה באבימה, בבית לסין, שיחקה במעגל הגיר הקפסקזי.
עם יוסי בנאי.
עם יוסי בנאי.
יונה אליאן.
כן. והיא בוגרת, והיא כתבה הצגות ילדים, ואפילו זכתה בפרסים. זכתה בפרסים בפסטיבל הצגות הילדים.
שולי, אל תשמעי כל כך מופתעת.
אני לא מופתעת, אני שמחה. אני שמחה להגיד את זה.
אפילו.
מ-2005 היא כותבת גם למבוגרים, והיא כתבה את ההצגה נשים מדברות נשים. נכון. הצגה שרצה 800 פעם.
נכון.
ואז היא הקימה את דור הפקות. את דור הפקות והעלתה הצגות מתוך, בעצמה, כמפיקה.
נכון.
והשתתפה בתוכנית רדיו, ירון אנוש, הייתה גיציה. גיציה פולניה.
נכון.
אז דורית,
כן,
תראי,
המודע שלי.
מה שתמיד מאוד מאוד ריתק אותי אצלך, זה השאפתנות והחוסר ויתור. לא ויתרת לעצמך, גם אם התיאטרונים... כן, אנחנו יודעים איך זה. לפעמים פונים, לפעמים לא פונים. יש עבודה, אין עבודה. לקחת יוזמה, הקמת, עשית, עשית לבד, הפקת לבד, השקעת. אני חושבת שזה מעורר השראה, כי יש הרבה שחקנים, שחקניות, שאת יודעת, מרימים ידיים, ואני פוגשת פה אנשים שלפעמים אומרים, אולי זה לא בשבילי, אולי אני צריכה ללכת למשהו אחר. ואת לא, את לא ויתרת, ואת במשך שנים עשית ויזמת ופעלת, ואני רוצה שתספרי קצת על זה, תשתפי קצת, כי אנשים יכולים ללמוד ממך, את יודעת, הדור הצעיר יכול ללמוד.
מהזקנות.
ואנחנו רוצים לשמוע קצת על הדרך.
אוקיי.
אז ספרי עלייך.
תראי, דבר ראשון, תודה שהזמנת אותי לפודקאסט המאמן שלך, ואם כבר ללמוד אז אני תמיד מרגישה שזה ממך, על כל פעם להתחדש ולעשות ולא לוותר, אפרופו לא לוותר, ולהמציא את עצמך ולהיכנס מהחלון ולצאת מהדלת ומאחורים של המסגן, ובאמת כאילו, אני רואה אותך ואני אומרת, אימאלה, מאיפה האנרגיה, את יודעת, אנחנו באמת כבר לא ילדות, ועדיין את... מפתיעה אותי ומזרימה אותי, כאילו שאני רואה אותך בא לי זרם של חשק. וואלה, כן, כי אני חושבת, כן, כי חשק מדביק בחשק וחוסר חשק מוריד. אז אני חושבת שהצעה הראשונה זה להיות עם אנשים שיש להם חשק, להתחשקן. ברגע שאת מתחשקת, אז את מחשקת אחרים ואתם מתחשקים ביחד ויש לך חשק לעשות דברים. וברגע שאת טיפה דואכת ואת נמצאת עם דאוכים, אז את יותר תדאחי.
נכון, סביבה תומכת, יש לזה...
זה לא תומכת, זה מריצה. כן, מריצה. אז אני חושבת שאחד הדברים שהקפדתי זה תמיד להיות עם אנשים, נגיד ענת, חברה שלי, שהיא חברת ילדות שלי, שהיא הקימה איתי את דור הפקות, היא חתיכת טורבו. ואין לה, כאילו בימים אפילו שאני כאילו קמתי אחרי הופעות או חצי וזה, הייתה נכנס כרוח שערה למשרד ולא מוותרת לי, ויאללה, צריך לעשות. אז אני חושבת שהדבר הראשון באמת גם של שחקנים דאוכים, לפגוש לא דאוכים, לפגוש חשקנים.
אבל בואי תספרי קצת על הדרך שלך.
דרכי הייתה, אינה סוגה בשושנאים.
אחר כך נגיע לקצת טיפים.
בסדר,
אני רוצה שתספרי עלייך.
אני רוצה להגיד לך משהו. כשהייתי בשנה ב'.
מתי ידעת שאת שחקנית?
שאלה נהדרת. אני אגיד לך גם משהו. שהיה לנו מפגש של בני 50 של התיכון, לא של התיכון, של בית ספר יסודי, ופגשתי את כל החבר'ה שלמדו איתי מ-א' עד ו', כולם אמרו לי שממש לא התפלאו שהייתי שחקנית. ואני לא הבנתי איך, אני לא, אמרתי להם, אני לא ידעתי. אמרו לי, מה לא ידעת? ברור שידעת את שחקנית. אבל, כשאני הייתי בצבא, אני הייתי ביחידת ההסרטה של התותחנים. ואני כתבתי את הסרטים, וביימתי בצבא הסרטים, ואחד הסרטים שזכה לתהילה... מצחיק להגיד את זה, צבאית, כן, אבל היה סרט על מלחמת יום כיפורים, שאני פשוט חקרתי ועשיתי תחקיר וכתבתי וביימתי ותסרטתי והכל, ועם הידיעה שאני עושה נפלא קולנוע, תסריטאות וכתיבה, באתי לבית צבי להירשם לקולנוע. עכשיו, בית צבי באותם ימים היה בנוי שתי קומות, למטה היה השחקנים ולמעלה היה הקולנוע. ואני עולה לקולנוע ואני קולטת בצד, בצד ימין, דלת חומה. עכשיו, אני במדרגה חמישית או שישית, ואני מסתכלת כזה על הדלת, אני אומרת, שוב, מעניין מה יש שם. עכשיו, אני יורדת במדרגות, פותחת את הדלת, חדר אפלולי, וממנו אור. אז אני נכנסת לאיפה שהאור, ואני מוצאת את עצמי עומדת על במה, מול אולם ריק, ואני על במה. ופתאום ההרגשה הזאת של, מה? פה אני רוצה להיות. אז כבר לא עליתי לקולנוע.
התאהבת בבמה.
כאילו, אמרתי, מה? נכנסתי ונרשמתי. עכשיו, כשבאתי לאודישן, בפעם הראשונה, כי עשיתי פעמיים, גרי אמר לי, אחר כך בדיעבד, רגע, קודם אני אגיד מה היה באודישן, אני באתי, סי איימן הייתה שם, הייתה שם, אני חושבת, לא, עידית לא הייתה, היה שם, ג'וליאן אומר, ואת יודעת, כל הזה, ורוקיסטי, וכולם היו בשחור, ושיער כזה, עם ג'ל, ואיפור כבד, והם דיברו טקסטים.
איזה שנה זה היה?
85. 84.
לא, שככה נדע את ה...
כן. לא, רגע, סיימתי ב-85. לא, אל תשאלי אותי מספרים. שולי, אני ממש לא טובה, לא בשנים ולא במספרים.
לא, כשאת אומרת איפור כבד וזה, אז בסדר.
כאילו, כן, סיימן. בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
אוקיי, ואז אני באתי ככה. אני מעמק ישראל, מאפולה, במקור. באתי עם חצאית ורודה, חולצה ורודה ונעליים ורודות, ושתי צמות, צפלח. כאילו הייתי בלונדה עם צפלח, ונכנסתי, אני לא זוכת אפילו איזה מונולוג עשיתי, ואז הם אמרו את השיר ישיר, ואני נכנסתי אחרי סיימן שדווקא שם את רוק חייה, ואני שרתי, לגמל הזה יש מין טבע כזה, ובערך כמו שאת מסתכלת עליי, כולם שם הסתכלו עליי, ואחר כך גרי אמר לי שהם קיבלו אותי, כי הוא לא האמין שיצור כל כך מועזוי, בכלל מגיע לבית ספר למשחק.
ככה?
ככה, ככה. אני, לא, כאילו, אני חשבתי, לא ידעתי כלום מהחיים שלי. לא ידעתי, ממש. ובבית צבי, בוף, נכנסתי לתוך עולם שאכל אותי, טרף אותי, פירק אותי, טלטל אותי, וכל יום הייתי צריכה לבחור מחדש להישאר ב... טרפת הזאת. ובגלל שזה היה לי כל כך חדש ומסקרן, נשארתי, ואז בסוף שנה ראשונה, גם לא היה לי כסף להמשיך, כי זה גם היה יקר, וכאילו, היה, אני לא יודעת אם את זוכרת בזמנו, קרן קרב עשה אודישנים לכל השחקנים בארץ, למלגה. עכשיו, המלגה הייתה מחולקת למלגת לימודים, מלגת הצטיינות ומלגת על, שזה היה גם לימודים, גם מגורים, גם חיים, גם כל החרטבונה הזאת. ואני הלכתי לאודישן הזה, וזכיתי, בעל, בעל. ואז אמרתי, וואלה, אם הם אמרו שאני טובים, אני טובה, אז אולי אני טובה. אני זוכרת את גרי, את התגובה שלו. עכשיו, אני גם הייתי כל כך מנותקת, אבל זה חלק מה... אולי מה... התקדמות הזאת שאת אומרת, אני די אוטיסטית.
כלומר, יש לך הפרעת קשב.
לא, יש לי הפרעת תקשורת. אני לא קוראת נכון, אני גם לא קוראת נכון את החברה, תמיד עד הסוף, ואני גם לא יודעת לקרוא...
איך תופסים אותך?
לא איך תופסים אותי, איך צריך להתנהג. למשל, אני בכלל לא חשבתי לדווח שקיבלתי מלגה. כאילו הודיעו לי הביתה, שלחו לי, הודיעו שקיבלתי, אני נורא שמחתי, אבל לא סיפרתי, לא התקשרתי לגרי, לא, אין לי יחץ בדברים האלה, ולא בגלל שאני צנועה, בגלל שאני אוטיסטית בדבר הזה.
את גם צנועה?
לא, באמת שלא, לא, זה לא צניעות, זה אוטיזם.
אז סיימת את בית ספר.
אז סיימתי את בית צבי ונפלטתי. עכשיו, בגלל שהייתי מצטיינת וקיבלתי את כל התפקידים הראשיים וכל מיני כאלה, אז אני הייתי בטוחה שעומרי ניצן מהבימה מתקשר אליי.
ברור.
זה עניין של יום יומיים.
זה ברור.
נכון?
זה מה שקורה.
נכון.
שכשאת בולטת בבית ספר, אני בטוחה שהחיים פרוסים לפנייך.
ברור. היה לי ברור שאני חנה רובינה. הם פשוט לוקח להם קצת זמן לקלוט, כי גם הם אוטיסטים. אבל עוד שנייה, הסימון ייפול וידעו. ולא ידעו. לא קרה. ואז עשיתי את מה שעושים שחקנים. מלצרית.
מלצרית.
כן. וכאן היה לי מוצ'ו מזל, כי אני עבדתי במקום הכי מטורף בתל אביב. זה היה המועדון של רפי שאולי. עבדתי בקומת הגג, שכל המי ומי של תל אביב חגגו שם את כל הזה. ואז היה יום הולדת לקלאצ'קין. והגיעה המפיקה, מרים עציוני. אני לא ידעתי מי אימא היא, אבל ידעתי שהיא מפיקה, אז באתי, הצגתי את עצמי, והיא אמרה, אני אתקשר אליי, חשבתי יודעת איך זה בעיר. ואז קרה דבר נורא. ענת טופול, באמצע הצגה עם ספי ריבלין, נכנסה להיריון. מה פתאום שחקנית, איזה זכות יש לשחקנית להיות בהיריון. Are you crazy? ובאמת מרים היא זכרה, לא יודעת איך, והתקשרה אליי.
וואו.
כן? ואז נכנסתי להחליף את ענת, וגיליתי שאני קומית. בבית צבי, להיות קומית, זה היה זוועה. כאילו, אני הייתי חייבת להיות לסבול. הייתי תמיד המלכות הסובלות. ואני יודעת לסבול בכל הגוונים והצבעים ולבכות, ואת לא יודעת איך אני יודעת לסבול, כאילו.
לא רק בחיים.
לא רק בחיים, אני יודעת לסבול נהדר. ואז שכאילו, הייתי מצחיקה, אני ידעתי שזה חמור ביותר. כאילו, the lowest of the low. מה זה? התראה שוב מזלי, והגענו עם ההצגה המפגרת הזאת, שבאמת הייתה דבילית, לוויקס במכון ויצמן, היה אות המצטיין למדען השופע, משהו כזה. והקהל צרח מצחוק בהצגה. ואחרי ההצגה כאילו באנו לפואיה, ובא אליי, את יודעת, פרופסור נמוך קומה, משקפי לבניה כאלה, מדובדל, אמר לי, איי, כל כך צחקנו! איזה הצגה נהדרת, כל כך. אמרתי לו, סליחה, אבל את זוכרת שאני לא, אין לי. אמרתי לו, למה צחקתי עם זה הצגה ממש מטומטמת? אז הוא אמר, במעמד שלנו אנחנו יכולים לצחוק מהכל, כי בנו כבר איש לא יחשוד שאנחנו אידיוטים.
צודק.
זהו. ואז נפל לי הסימון, שמי שלא,
שזה בעיני המתבונן.
בדיוק. ומי שלא צוחק, אז איך אומרת ניקול? יום טוב לו ו... יום טוב לו, משהו כזה. אין לו מאמינה שאני מצטטת אותה. אבל אז כבר שהבנתי שאני קומיקאית, כבר הלכתי להיבחן על קומדיות, על קומיות, ואז ניגשתי להבימה, והתקבלתי למעגל הקיר הקפקזי עם יוסי בנאי, והייתי קומית, וזה היה מקסים. וקיבלתי עידוד מטורף, אז היה מי שהיה ממש חבר טוב שלי, שגם תחזק את העבודה שלי, היה ניסי מזיקרי, וגם יוסי, וכאילו היינו גם קבוצה של צעירי הבימה, וכל הוואו וואו וואו.
מבטיח חיים של שחקנית קבועה בהבימה.
א', לא, לא. ב', את זוכרת שאני אין לי תקשורת טובה, אז לא הייתה לי תקשורת טובה, לא הייתי מהמליה, לא ידעתי להתחנף, לא ידעתי את כל הדברים שצריך ממש, ממש צריך לדעת איך לדבר ואיך לגשת ומה להגיד ולמי להגיד, כי זה לא, את יודעת איך זה, נחשים בחצר לצריך מגפיים, או כן צרעות, או אני הייתי ממש גרועה בזה, ממש, 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 ולא, וידעתי שאני גרועה, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על עוד דבר, האכזבה.
כן.
שלי. הגעתי לפאקינג הבימה. אני יושבת בחדר, במנזה שמה של הבימה, זה שם סנדוויץ'ים מסריחים. את יודעת, כל הגדולים של התיאטרון. ואין אין, אין, אין את הקדושה שהייתה לנו בבית צבי. גם בבית צבי. גרי נורא הקפיד. תתגלח לפני ההצגה, תתקלח לפני ההצגה. אל תעלה מסריח, אל תאכל בצל, תצחצח נעליים. אתה תנוח לפני, אתה תעלה קדוש. הבמה זה מקום קדוש. וזה לא היה. הם דיברו על כדורגל, הם דיברו על בורסה, הם דיברו. ואני זוכרת את השנייה הזאת בחזרות, בחזרות זה היה, עומרי צורח עליי לא לעמוד בצד ימין אלא בצד שמאל, ואני עומדת ואני אומרת, אני עומדת בבגדים לא שלי, תחת תאורה שאני לא החלטתי עליה, טקסט שלא שלי, אני לא מחליטה once or ever איפה לעמוד על הבמה, ומה? זה תיאטרון? ואז קלטתי שיש שני דפוסים, שני סוגים. השחקן המבצע והשחקן היוצר. ויש כאלה כמו יוסי בנאי שהם גם וגם. ואני זוכרת שאמרתי, ישבתי איתו בחדר אוכל שם בפואיה הזה, אמרתי לו, יאו, כל הזמן, אבל אני רוצה לכתוב. אז אמרתי, אז תכתבי. ואז באמת,
אז הבנת שאתה יוצר.
ואני רוצה, זה בער בי. וכתבתי מחזה לילדים, אני זוכרת שמיכאל קורש היה המנטור של המחזה, הוא קרא, הוא העיר, הוא דחף הכל. ואז פניתי לשחקנים שעבדו איתי, לאורנה רוטברג, ואילן קרמי, וכל מי שהיה סביבי, הייתה גם שרי ליצ'י מבית צבי, ודורון סופר מבית צבי, ועוד היה גם ישראל, שישראל והגיטרה אחר כך קראו לה לייבוביץ'. ואמרתי להם, בואו נרים את המחזה שכתבתי. והם מאוד שמחו. והיינו בהלם שזכינו במקום הראשון בחיפה. אבל זה כאילו כל הזמן נבע, הנביאה נבעה מחוסר הברירה של הנביאה.
בפינה? אבל את יודעת, אני מזמינה אותך להסתכל על זה לא כעל חוסר ברירה, אלא כעל בחירה. כאילו לראות את
נכון,
הטוב שבזה, זה
אבל,
בעצם...
נכון, כל דבר זה בחירה.
כאילו המקום הזה, אבל... שאת לפעמים אומרים את זה לאנשים עם הפרעות קשב, שכמה זה קשה, כמה זה... אבל דווקא זה הרבה פעמים מאפשר להם יותר יצירתיות, יותר מגוון, יותר ראייה אחרת. יש לכל דבר יש את הצד הטוב שלו.
נכון. וגם הגדרה. כי את צריכה להגדיר מה זה טוב.
לא, אבל להיות יוצרת, זה לא יזמית. תמיד,
לא. למה זה טוב?
זה יכולתי... לא פחות טוב מלהיות שחקנית שכירה תקשיבי. שעושה כל תפקיד שנותנים לה.
למה? נכון? לא. אז היום אני רוצה להגיד לך משהו אחר. יש לי, אני לא אגיד שמות, מישהי מבית צבי, שהיא, אחרי שאני כבר לא הייתי בהבימה, היא התקבלה להבימה. כל חיי בתפקידי קוליסה. והיא היום עובדת בהבימה, ואני לא.
אבל לא, היא שמחה.
כן, כן. כי היא בתיאטרון, והיא על הבמה, היא עושה את מה שהיא אוהבת, היא אוהבת להיות על במה, והיא על במה, והיא, יש לה משכורת קבועה, והיא, כן, אז עוד פעם, ואני לא. עכשיו, אם תתני לי להיות היום תפקיד, לא בטוח
לא
שאני
יכולה.
רוצה, אני לא, יכולה,
לא
אבל,
יכולה,
אבל אני אומרת, בגלל זה נורא חשוב להגדיר לך את היכולות שלך.
נכון.
את לא יכולה היום שלא יהיה כן, לך פודקאסט אני, ולא תעשי דברים.
אבל אני לא הייתי מגדירה את זה כטוב או רע.
בדיוק, זה מה שאמרתי, זה עניין של הגדרה.
בדיוק, זה עניין של, דיוק של מי אתה. לא להגדיר את זה כטוב או רע.
אני לא יודעת.
כי אז את מכניסה לזה קצת, כאילו, תראי, בעיניי את עשית דרך ממש יפה. ואני שומעת בקולך, כאילו קצת, את כאילו קצת מדברת על עצמך שיש לך איזה קושי, שאת
נכון?
אוטיסטית.
לא, אוטיזם אבל, חברתי, לא, אני סתם, לא אוטיסטית. אני, כן,
ברור,
יש לי, אבל
לא,
לגמרי.
לא, שיש לך איזשהו... אבל אני אומרת, זה המיוחדות שלך.
סבבה.
זה היופי.
מעולה.
וזה לא...
מעולה.
טוב,
אז
רע.
את יודעת משהו לי? אני חושבת באמת, עכשיו שכאילו דיברת, זה לא לדייק את מי שאתה, זה לדייק את מי שאתה לא. כי אני לא יכולה להיות בזה, אני באתי מהלא, מה אני לא יכולה?
אבל את יודעת, אנחנו אומרים, מה שמתמקדים בו גדל, אנחנו יודעים את זה, מה שמתמקדים בו גדל, תתמקדי בטוב, יהיה לך יותר טוב, תתמקדי ברע, יהיה לך יותר רע. פה, ברגע, את אומרת, אוקיי, אני מתמקדת בטוב שיש בי, ביכולות המיוחדות האלה.
נכון.
כי שם הייחוד שלך, ועובדה שהנה דקה לפני שהתחלנו, התקשרה אליך מישהי כדי להזמין אותך לסדנה.
נכון.
כלומר, את יכולה לעשות עוד דברים.
אני עושה.
שאולי שחקנית שעושה קוליסה בהבים, אני לא יכולה.
אבל זה, את, עוד פעם?
אבל להסתכל על זה כעל החמצה.
לא, זה לא החמצה.
לא.
לא, זה לא החמצה. אני לא רואה, אני, אוקיי. אני... ב-62 שנות חיי למדתי להגיד שהחמצה זה פרשנות.
אוקיי.
אוקיי? אני יכולה לפרש כל דבר היום, באמת, כטוב וכרע. וזה בחירה. עכשיו, נכון שהבחירה בסופו של דבר נובעת מהאני שלך. מהחינוך שלך, מההורים שלך, מהשכונה שגדלת בה. את מבינה? לי יש, נגיד, היום מישהו שיש לו מקולת, וזה הצלחה אדירה. כי לא היה לו צ'אנס שיהיה לו כלום בחיים. פתאום יש לו מקולת.
כן.
זה הצלחה אדירה, אדירה, נכון. אדירה.
את יודעת מה הגדרה של הצלחה?
מה?
מי אמר את זה? בוב דילן. בוב okay. דילן אמר, הצלחה זה לקום בבוקר, ללכת לישון בלילה, ובין הבוקר ללילה, לעשות מה שאתה אוהב. כלומר, אם את מסתכלת ביומן, ואת אומרת, וואו, יש לי היום דברים נחמדים, כיפים, מרגשים, אני עושה מה שאני אוהבת.
אז רגע, אז עכשיו
פוס. זאת הצלחה.
אוקיי.
זאת בואי... הצלחה שלך כבן אדם. אז... הצלחה זה לא שיאים ופסגות.
אוקיי, אז שולי, תראי. מאז הקורונה אני סגרתי את התיאטרון. עייפתי. שנייה, אני רוצה להגיד לך על זה משהו.
טוב, כן, אנחנו שלי... רוצים לשמוע גם על איך כן. החלטת להקים את התיאטרון. אז,
כן. היומן שלי היום ריק. הדבר הכי שאני עושה, אני בוהה. ולקחתי את מימי, שחבל שקעה לא רואה אותה, המאזינים, שאני חולה עליה, כלבת שיצו, שהצלתי אותה ממוות, כי הייתה בהיריון עם שני גורים ענקיים שהיא לא יכלה להמליט, וטוב לי ברמות שקשה לי לתאר לך את הטוב הזה.
יופי.
כן, אז זה לא עשייה, זה... עוד פעם,
אוקיי, זה הבינג.
זה
אוקיי.
הבינג,
בסדר.
בדיוק. עכשיו, ללמוד להיות בבינג, זה פאקינג לונג דוינג.
נכון, נכון.
זהו.
נכון, זה גם נכון, שלבים.
זה שלבים.
שלבים בחיים. נכון. את יודעת, אני מדברת על זה הרבה עם האנשים הצעירים, ואני אומרת, היום, מהמבט על שלי, אני יכולה לראות שיש את התקופה הזאת של הילדות והלימודים, ואחר כך יש את התקופה הכי חשובה, שהיא בין 20 ל-45.
נכון.
ששם אתה צריך לתת את הכי טוב שלך.
נכון.
ולהחליט את ההחלטות הכי חשובות.
נכון.
קריירה, זוגיות, בית. אלה ההחלטות החשובות, וגם צריך לדאוג קצת לעתיד.
נכון.
ואחר כך מגיל 60 מתחיל איזו ירידה.
כן.
מתחילה איזו ירידה.
בהייה.
בהייה, ילדים, נכדים,
כן, אבל
טיולים
הנה,
בחול.
ואת מקימה פודקאסט.
והנה, וזה כאילו נגמר, ואז זה נגמר. אז השנים האלה, את יודעת, לפעמים חבר'ה יושבים, אומרים, אני רואה סדרות בנטפליקס, לא מצליח לקום לפני 11. אני אומרת, לא, אלה השנים, אם אתם לא תיתנו בשנים האלה, מה יקרה אחר כך, כשבאמת יש ירידה?
נכון.
אבל אני רוצה לשמוע על על הרגע שהחלטת להקים תיאטרון שלך. איך זה קרה? כלומר, עם הבימה זה נגמר מתישהו?
הבימה נגמר, נסעתי לארצות הברית, פגשתי את אודי הרפז, בעלי המוכשר, הוא מלחין בחסד עליון, הוא היום מורה ברימון, ועשיתי לו יבוא אישי לארץ, והחזרתי אותו ארצה, ואז בעצם, לארץ, היה לי אודישן בבית לסין, לטוביה ושבע בנותיו, במאי פולני, הוא מיד קיבל אותי, על המקום. ואז באתי איתו עוד פעם לפגישה, הוא אמר לי, תקשיבי, את צריכה לשחק את חוולה, וחוולה היא כזאת קטנה ורזה, תרזי. כן. וכמובן שפרצתי בדיאטה מהפכנית שלא עזרה, ואני זוכרת שישבתי בארוחת צהריים, ואמרתי, תקשיבו, אני פשוט לא אוכלת ואני לא מרזה, ואבא שלי זרק, אולי את בהיריון. ובאמת הייתי בהיריון, ו... עוד התלבטתי אם לעשות הפלה, או בשביל הקאמרי או לא. לא, זה היה בית לסין. כן, ואז הבנתי שלא, ומזל כי הצגה אחר כך נפלה. לא משנה. אבל כשהייתי בהיריון, הדבר היחיד שנשאר לי, מי שיצירתי הוא לא יכול לו ליצור או לייצר. גם את יצירתית, אז את כל הזמן מבייצת רעיונות חדשים, כמו הפודקאסט הזה, כמו זה, את כל הזמן עסוקה כי אי אפשר אחרת. מי שיכול אחרת, ומזה התחלתי בעצם, את זה שאמרת לי, לא בואי נתחיל מההתחלה. כשהייתי בשנה ב' בבית צבי, גרי נכנס ואמר ככה, אני עכשיו יעבור אחד אחד, ואני רוצה, אתם, השנה סוף ב', זה הניפוי האחרון, מנפים לקראת שנה ג' אומר, ואני רוצה שתתכוננו, אני עכשיו יעבור אחד אחד ואני אשאל אתכם שאלה חשובה, אם לא תהיו שחקנים, מה תהיו?
כן.
ולהיות בולה, ואמרתי,
זאת תשובה
בדיוק,
נכונה.
בדיוק.
כי אני חושבת שהוא אמר, אם אתה לא חייב את זה, אל תהיה.
ובסוף ה-36 איש לא, זה היה כבר פחות, הוא אמר, שתדעו לכם, כל מי שאמר שיש לו מה לעשות חוץ מלהיות שחקן,
שילך.
לא יהיה שחקן. ובדיעבד, בלונג רן הוא צדק.
נכון, נכון. כן? זה כאילו אז... אם אתה לא מוכרח,
אז זהו.
אל תהיה שם, אל כי תהיה. זה ממש...
בדיוק.
זה מקצוע אנשים... שמוכרח.
מוכרח. אז אנשים שלא הולכים בבוקר ויוצרים, אולי הם לא במקצוע הנכון. Mm-hmm. שיהיו משהו אחר. Mm-hmm. שיצילו את אורם ואת נפשם מחיי הסבל האלה של אני חייב ליצור. כי זה באצבעות, זה בקצה של האצבעות, זה... זה, 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 זה. אי אפשר אחרת, אי אפשר. Okay. ולכן, אחרי
אני ש... אני רואה את זה כל בוקר עם...
עם אלדד.
עם הבן זוג שלי.
נכון.
הוא חי... ישר חייב, או לכתוב, או לצייך, נכון. או זה, משהו.
נכון, אז אני אותו דבר, אז גיליתי שאני בהיריון, ואמרתי, אוקיי, אני, מה אני אעשה? אני חייבת. ואז ישבתי ופשוט כתבתי, mm-hmm. ואחרי שכתבתי אמרתי, מה, אני עכשיו יחכה שמישהו בתיאטרון ירצה את זה, ועד שאת יודעת, זה 5 שנים עד שהצגה mm-hmm. מתקבלת. אמרתי, למה? ואני זוכרת שאז כתבתי, התקשרתי לחיפה, mm-hmm. הם אמרו לי, לא, דורית, התחרות הסתיימה, הרשמה לתחרות.
היה באיזה שנים זה היה? לא אני? לא בפסטיבל שלי?
לא, 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 את הגעת אחר כך. זה היה...
אני הגעתי אחר כך, אני הקמתי את זה.
גדי רול.
אז אני הייתי עם גדי רול, שנה הראשונה.
רגע, אבל אני...
אני הקמתי את הפסטיבל עם גדי רול ב-92.
לא, אבל שולי, אני זכיתי... מה פתאום? אני זכיתי בפסטיבל ב... איך קראו? נו, אין לי מוח.
טוב, לא משנה, לא משנה, זה באמת לא משנה.
לא, זה עמוס משהו, לא.
אוקיי, לא משנה.
לפנייך.
אוקיי, לא לפני, אני הקמתי.
שולי, את לא נורמלית.
מה, מה שהיה... נועם היה עם הפסטיבל ב-88, אבל ב-92...
אז לא ב-92, אני אומרת שאני זכיתי בפסטיבל הצגות הילדים לפני 92.
אה, אוקיי, אז
לפני. כן, אז היה פסטיבל.
היה שנתיים, היה גירעון, כן.
בדיוק, סגרו. בדיוק, בדיוק.
אוקיי.
ואז גדי רול... אמר לי, תכתבי מחזה חוץ תחרותי. ואז לקחתי את עודיה קורן ואת רונית סופר. גם רצה קצת, עוד פעם, זה היה מהחוסר ברירה. אוקיי, כתבתי, מי עכשיו יעשה את זה? אין פסטיבל, מה אני אעשה?
מתי הקמתי מנת?
אז עם מנת הקמתי, עוד פעם, את שואלת אותי שנים.
לא חשוב תאריכים. לא, מה קרה? איך קרה?
אז מה קרה עם מנת? עם מנת קרה שלפני ענת, כתבתי, אוקיי, בסדר, סליחה. בגיל 40 וקצת, אמא שלי ישבה לי על הוריד, הייתי בהיריון השני, אמא שלי ישבה לי על הוריד שתיאטרון זה לא מקצוע.
וואו.
אוקיי?
פולניה.
אבל אין דברים כאלה. את רוצה תשחקי בערב, מה? ואז בהיריון השני, זה היה...
מה מרגיש שחקן שאומרים לו, זה לא מקצוע? איך ההרגשה?
א', שהיא צודקת, כי זה לא מקצוע, זה סיוט.
זה את באת לעודד, אני מבינה.
כן, בדיוק, זה סיוט. אתה עושה את זה כי אתה לא יכול אחרת, אתה חייב. אתה משהו בצורך שלך, הוא גדול ממך.
כן.
ואתה חייב להגשים. אז אוקיי. אז א', אמא אוקיי, נכון. ב', אבל אני חייבת לעשות את זה. זה כמו גירוד, אתה חייב לגרד.
כן.
לא בריא לגרד.
זה טוב.
נכון?
זה כמו גירוד.
כמו גירוד. עכשיו, את חייבת לגרד. אז מצד אחד, את יודעת שאת עושה, זה יעשה לך פצע, אבל את לא יכולה לא לגרד.
יואו, זה דימוי מקסים.
ואז, הריון שני, שולי ליסן, very carefully, אני בצירים מטורפים. חודש רביעי. אני באה לבלינסון, אומרים לי, את חייבת להיכנס לשמירת הריון.
וואה.
את רואה אותי בשמירת הריון? אין מצב. ואז הרופא אומר, אין לך מה לעשות. עכשיו, משפט שמלווה אותי מכפר ברוך שסבתא שלי הייתה אומרת, אין מה לעשות אלא לעשות.
וואו, יש פה פנינים.
פנינות.
פנינות?
פנינות.
פנינות.
אין מה לעשות אלא לעשות.
משפט נהדר.
נכון. את רושמת אותו ורושמת שהוא שלי, של סבתא שלי. אוקיי, אחר כך גם הייתה לי הרצאה כזאת, הרצאה. ואז התחלתי לחפש מי יכול לטפל בה, הייתה לי מיומה שדחפה את העוברית החוצה. ולא זוכרת כבר איך, הגעתי לרייקי. שולי, בא אליי הביתה קבוצה של מתנדבים, ועשו לי רייקי. ואמרתי להם, מה הרייקי יעשה? אמרו לי שני דברים. אחד, זה יעביר לך את המיומה, ושתיים, תיוולד לך ילדת רייקי. אמרתי, מה זה ילדת רייקי? אמרו, היא תהיה מאוד שקטה. הילדה עד גיל 3 לא הפסיקה לצרוח, אוקיי? אבל המיומה, המיומה חלפה.
יפה.
כן.
ואז בשמירת הריון?
ואז לא הייתה לי שמירת הריון. אבל אז הגעתי, ואז קוראת אותו חדשות, וקוראת רעיון בסיפור שלה, ואז שאמרה, פתחו לי את המוח, אני זוכרת את הדבר הזה שאמרה, פתחו לי את המוח, והיא דיברה נורא רוחני ונורא, והיא אמרה לי, אז, דורית, יש לך מיומה, דברי עם המיומה, למה המיומה ברחם? למה המיומה, ואז התחיל לי, למה המיומה ברחם? ושיחות עם עצמי, וזה, ואת זוכרת מי על הוריד? אמא. תיאטרון צלמי קצת, תיאטרון צלמי קצת. והיא אמרה לי, עכשיו תיוולד לך עוד ילדה, תצאי להצגות בלילה, מה יהיה, מה פה, מה שם. בקיצור, שילדה נולדה, החלטתי שאני עושה שינוי כיוון, והלכתי ללמוד דרמטרפיה. התקבלתי לבית ברל, עשיתי 3 שנים דרמטרפיה, יצאתי עם הדרמטרפיה, עבדתי 2 או 3 כזה בבתי ספר בסביבה, אבל מה אני חייבת?
לגרד.
לגרד! ואז כתבתי את נשים מדברות נשים. וזה היה בשביל עצמי. כי זה 4 דמויות שונות, אני שיחקתי את כולם. ואז לקחתי, אני עבדתי אז...
ימירית.
זה אחרי. כדרמה תרפיסטית, אני עבדתי באלכוהוליסטים,
באנונימים.
הם לא היו אנונימים, אבל הם היו אלכוהוליסטים. ושם פגשתי דוקטורנטית שעבדה איתי. ואיתה, בל קוראים לה, ובלפריד, ואיתה אני התחלתי לכתוב דמויות, אז דמות של אלכוהוליסטית ודמות של... ואז נהיה מחזה. ובלה הייתה איתי, והיא לא יכלה להיות על במה כי היא מטפלת. ואז את התפקיד שלה כתבתי כמטפלת, ואז הגיעה עירית גדרון, והקמנו את זה, ואז היינו צריכים מישהו שיריץ אותנו, ואז הגיעה ענת, ואז קם התיאטרון. ככה, קם דור הפקות. זהו.
ובעצם ענת שיווקה?
ענת שיווקה. אני לא יכולה לשווק, גם מהסיבה הפשוטה, ששחקן לא יכול, שלא יקנו אותו. תקשיבי, אני הייתי מצלצלת אנונימי. הלו, שלום, מדברים, אנחנו לא מעוניינים. ענת, הם לא רוצים אותי. הם לא יודעים שזה את. הם יודעים, הם יודעים. כאילו, האלבון, כשאת מישהו יוצא לעשות פיפי בהצגה, העיניים שלך חלב.
שזה אחד הדברים שאנחנו לומדים, לקבל לא.
אני לא יכולה לקבל לא.
כי צריך ללמוד לקבל לא.
לא יכול, אני לא הולכת.
ללמד את חוסן לך, זה לא שבאמת לא רוצים אותך.
אותי.
אלא לא מתאים.
לא, לא, לא.
המוצר לא מתאים.
אז אני לא מוכנה להיות מוצר לא מתאים.
אבל זה לא את. זה לא את.
אז בגלל זה אני אומרת, תקשיבי.
לא, צריך לעשות הפרדה. אבל בסדר, בשבילך, לך היה את ענת. איזה מזל, איזה מזל.
לא, זה מה שאני רוצה להגיד. שכל מי שמרגיש שהוא לא יכול שיהיה לו לא, שמישהו אחר יחטוף את הלא בשבילו. כי בראש אני יודעת שהם לא רוצים אותי, אבל ברגש אני לא יכולה לחיות עם זה. ולכן אנשים חכמים מוצאים מישהו שיחטוף את הלא שלהם. את מבינה? ואז אם זה סוכנת, ואם זה משווק, ואם זה חברה, תעשי טובה, תתקשרי, שולי תעשי לי טובה, תתקשרי, תראי אם התקבלתי או לא. ואת אומרת, ואת באה ואומרת לי, תקשיבי דורית, לקחו את סמנטה. וכשאת אומרת, לקחו את סמנטה, זה לא נגדי. אז אני אומרת שאתה גם צריך להיות חכם לעשות את הלינקג' הנכון בשבילך לחיים.
כן. כן, אם זה אפשרי, זה כן. נהדר.
ואם זה לא אפשרי, אז תעשה את זה אפשרי, כי אין
יודעת,
מה לעשות
מה
אלא
שקורה,
לעשות.
אבל את יודעת, מה שקורה, יש פה איזה מלכוד כזה, כי בתחילת הדרך, זה כמו, זה קצת מזכיר את העניין של לכתוב בפייסבוק. אנשים אומרים, אני לא מסוגלת, אני אקח מישהו שיכתוב, אבל לא, זה לא עובד. זה לא עובד, כי... את צריכה לכתוב את עצמך, את צריכה לכתוב שזה יהיה אותנטי. אותו דבר פה, בהתחלה אין תקציב לשלם למישהו, אז אני לא יודעת, יכול להיות שהסידור שלך עם ענת היה איזושהי שותפות.
היה, בטח.
שאפשרה לה לעשות את זה גם, אבל זה לא תמיד כזה פשוט. ולכן אנשים כן צריכים קצת להתחסן מהבחינה הזאת.
נכון.
ולא לקבל את הלא כפגיעה אישית, אלא להבין את זה שככה זה עובד. לא, 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 כן.
או ללכת לטיפול ולברר על מה הלא הזה יושב להם, ולטפל בפצע כדי שכל פעם הלא לא ישרוט את הפצע מחדש.
כן, אבל תראי, יש משהו, זה העניין של אומנים. זה העניין של אומנים שהם מחוברים ליצירה שלהם. היצירה שלהם זה הם.
נכון.
וברגע שהיצירה, ובייחוד שחקנים, כי שחקנים זה פיזי, את באה עם הגוף שלך, עם הפנים שלך, את עומדת, ואומרים לך לא. אז זה כאילו דחו אותך.
ברור.
מילא ציור, אז עוד יכולים להגיד, אוקיי, הכי קשה.
נכון.
הכי קשה.
נכון. בגלל זה אני אומרת, מי שלא, מי שהמקצוע הזה לא מתאים בו, שלא יישאר.
אבל מה זאת אומרת, זה
מנה מכלל
הולכת לאודישנים?
אני לא הולכת לאודישנים. אני לא יכולה לשמוע לא. אז מזה זה נובע, בגלל שאני לא יכולה לשמוע לא, ובגלל שאני לא יכולה שציפי פינס תגיד לי כן או לא, או מישהו אחר, אז עשיתי תיאטרון משלי, כי לא אומרים לי לא. אני באה עם החומר שלי, אני לא מחכה שמישהו יגיד, המחזה שלך לא מספיק בדרמטורגיה, הייתה הבעיה. אני משתפשפת מול הקהל, אני מוכנה לספוג הערות של קהל, אני תמיד בהצגות הראשונות שומעת את הערות שלה. תקשיבי, במחזה שלי, נשואים וחיות אחרות, הסוף היה אחר. היא לא רוצה אותו בסוף. הקהל בא ואמר, תגיד לי, את נורמלית? אנחנו יושבים פה שעה וחצי, מקשיבים לכל הריב שלהם, בסוף היא לא רוצה אותו?
תצחי סוף טוב.
זה אופציות ש...
אבל דורי יכולה לקבל, אומרים לך איפה להמוצא את
לא.
שוק העניין, צריכה העסק משלה.
היום אני נגיד, אומרת לבמאי, וזה כבר הסוכנת שלי אומרת, אם אתם רוצים שהיא תגיד את הטקסט מילה במילה כמו שכתוב בטקסט, היא לא יכולה לעשות את זה. המוח שלי לא יכול לזכור את הטקסט. תקשיבי, אני השתתפתי בסדרה בטלוויזיה, קיבלתי תפקיד של שופטת אצל גיל זייד. גל זייד. והצמידו לי איזה פרעושית. אני הייתי למשל צריכה להגיד, האם הנאשם מודע לכך שהוא לא רוצח? סתם אני עכשיו ממציאה. ואני אמרתי, האם מודע לך, האם... לא, נגיד, לא משנה, אני החלפתי מילים,
okay.
את הסדר, והיא אמרה לי, לא, לא ככה. מאותו רגע, קיבלתי בלאקאוט, מטורף, מטורף. אחר כך גל הוריד אותי בעריכה, את מבינה את הפדיחה? הוא הוריד אותי, הוא כאילו השאיר אותי תפקיד של, שיכלה להיות סתם, יכלו לקחת מישהי מהרחוב.
זה
בעייתי. אז א', אני מודעת לזה.
אז את לא מסוגלת לקבל מרות.
יכול להיות, המוח שלי. שילי, אני יכולה להקריא שיר כתוב, ואני אחליף מילים. זה לא מסתדר לי נכון בראש. אבל אני מודעת לזה. אז עוד פעם, אתה צריך להיות מודע לבעיות שלך.
נכון.
כן?
נכון.
אז למזלי, יש במאים שאומרים שהטקסט יהיה שלך. תעשי אותו שלך. ואז אני
באמת... מה זה היה הסדרה שעשית בחול?
הנה, בפולין.
בפולין.
עם רומן שונומוב. שונומוב.
ומה, הוא הסכים לה?
הוא הסכים.
באמת?
האיש המדהים הזה אמר לי, תהי את.
מה זה הסדרה הזאת?
זה סדרה ל...
איך קיבלת את זה?
אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך...
סדודישן?
על מזל.
אוקיי.
עכשיו, תפו חמסה. לא יודעת איך. התפקידים הכי טובים שלי... קיבלתי אותם, כי מישהי אחרת לא יכלה. כאילו, אז הם כבר היו לחוצים, לא היה להם זמן להתעסק עם אם אני כן טובה או לא טובה. פשוט קחו אותה וזהו.
תביאו.
כן, ככה היה בקופיקו. הסדרה התחילה להצטלם, ודור צוויינגנבוין היה עם שחקנית אחרת, והם לא הסתדרו, לא עבר נכון. קראה לי אזולאי, אורית אזולאי, קראה לי אליה לדירה, היא גרה בשנקין, היא שמה מצלמה, אני בכלל לא הייתי מודעת למצלמה, היא אמרה לי לטטא את הדירה. טיטיטי, אמרה לי, התקבלת, כאילו, מהיום למחר הם לקחו אותי. וזה היה מטורף, הדבר הזה. ועכשיו לסדרה הזאת, גם, השחקנית שקיבלה את התפקיד לא יכלה לנסוע בגלל בעיות קורונה. לא, היא הייתה מבוגרת, אני שיחקתי אישה בת 90.
אבל יש המון שחקניות, איך, מה? הסוכנת?
כן, הסוכנת התקשרה, אמרה, תעשי משהו מהבית. ישבתי, אפילו לא חשבתי, אישה בת 90, אני לא יכולה, ואז, אני נורא טובה בדמויות. אני לא טובה בלהיות אני. אני לא מרגישה מספיק טובה בלהיות אני, נגיד, אבל אני מעולה בדמויות, מעולה מעולה. ואז עשיתי מהספה בבית, דנה ליטווין, נפיק שאני לא זוכרת את הטקסטים כמו שהם נכתבים. עכשיו, הגיעה גם התסריטאית, שכתבה את הסדרה, חן, ואמרתי לה, חן, היא אמרה, דורית, הכל בסדר, והבמאי אמר, דורית, הכל בסדר, שיהיה שלך. ובאמת, בעובדה שרומן אפשר לי לעשות את, את אותי, אז זה הלך.
זה יצא טוב.
כן, אבל אתה חייב להכיר במגבלות שלך, כאומן, כשחקן, כהכל. מה את רוצה לשאול אותי, שולי, את נראית לי מאוד מאוהרת.
Okay. ואז באמת המשכתם כתיאטרון פרטי, הפסקת לעשות אודישנים.
בדיוק, שלי, שלי, okay. שלי, שלי.
ובואי תספרי מה את עושה היום.
בוהה.
בוהה.
טוב.
אבל את גם, יש לך שיטה משלך, את מרצה.
נכון,
את,
נכון. עכשיו, אני רק רוצה להגיד שבימים הקשים של היום, שאני במועקה שלא עוברת, ואני בן אדם שקם נורא, אני לא ישנה בלילה ואני קמה בבוקר, אז זה יצר מצב שבו אני לא יכולה ללכת לקטוף אבוקדו, ואני לא, כי את יודעת, כולם פה נוסעים וכותפים ומתנדבים, והיצר ההתנדבות שלי הוא רק מ-12 בצהריים, ואז כל ההתנדבויות נגמרו, ואני גרה בהרצליה, אז כל פעם לבוא לתל אביב, לאחים לנשק, להרוס קופסאות, חיפשתי מה לעשות. ואז מזמן כתבתי ספר על הפחד. והחלטנו, בעלי ואני, להוציא את הספר כמתנה, להדפיס אותו כמתנה לכל ילדי המפונים. הספר עוסק בפחד. ויעל שכנאי שתהרוג אותי איך שאני אומרת השם שלה, מהוצאה לאור של רימונים, לקחה את זה תחת חסותה, והיא גם ערכה לי ונקדה, והיא עוזרת לי בהוצאה לאור, והספר יהיה מתנה. אנחנו מוציאים מאות עותקים, ואלינור הבת שלי, שהיא גם מטפלת באומנויות וגם מאיירת, היא מאיירת את הספר, וכן, וזה עוד פעם, את רואה אינדור.
נהדר.
כן, אז עוד פעם, הצורך הזה בלעשות.
והחלטת שזה באמת יהיה... החלטת שזה יהיה מתנה.
מתנה. זה אותה תרומה שלנו. כמובן שיש כבר אנשים שאומרים, אנחנו גם נתרום, גם נתרון, כל אחד שתורם זה גם נהיה ספרים, זה הולך ישר, אני לא לוקחת כסף, וכמה שיהיה יותר ספרים זה יותר טוב. אבל עוד פעם, זה מהצורך, זה צורך. אז זהו. רבותיי, החיים בנויים על צרכים. זהו.
אז את רוצה בכל זאת ככה לתת כמה... טיפים כאלה לשחקנים, או אני
חושבת ש... אם אתה לא חייב, אל תעשה את זה.
אם אתה לא חייב, אל תעשה את זה.
אל תעשה את זה. ואם אתה חייב, אז עד הסוף.
עד הסוף.
אל תקום ב-11 בבוקר לראות סדרות בנטפליקס. ברגע שאתה עושה את זה, סימן שאתה לא חייב. שזה לא... אתה לא חולה. ואם אתה לא חולה, אל תהיה בסביבה של חולים. אהב.
אפשר להיות, לכל אחד יש עוד כל מיני כישורים ו...
בדיוק.
את יודעת, אני, נכון. אני יודעת את זה כי החלפתי מקצוע 4 פעמים בערך, ואני נהנית מכל שינוי, עושה לי טוב, לא צריך להידבק, אלא אם כן זה באמת צורך שאי אפשר בלעדת.
חייב לגרד. בדיוק. אז...
כן. ואני חושבת שהדבר השני שמאוד חזק מה שאמרת, זה לקחת מישהו שיעזור לך נכון, בשיווק.
נכון, לדעת מה אתה לא יכול ולבקש עזרה בדבר הזה. ולקח לי שנים להבין את זה. לקח לי שנים להבין את הפגיעות שלי, את האוטיזם שלי, את הדברים שאני גרועה בהם, ולבקש מאחרים שיהיו את זה, יהיו בזה.
תגיד, בוא זאת בית של...
הבת הקטנה שלי, אילונה הרפז, היא אומנית, היא מוזיקאית יוצרת, ואני רואה אותה נלחמת, ואני רואה אותה, והיא יודעת, היא רואה את הדרך שאנחנו עשינו, היא ספגה את זה בבית, והיא, לשמחתי הגדולה, לא מתעסקת בלא. זה לא שהיא לא נפגעת, אבל היא יודעת מה שאני לא ידעתי לדלג מעל זה. והיא משווקת את עצמה. והיא מרימה לעצמה, היא עכשיו עשתה מופע נפלא למפונים, היא אספה כסף, עוד פעם, כאילו, היא גם אמרה, אני לא יקום מזה, מה אני אעשה למען המפונים? אז היא קיבצה כמה אומנים, והם הופיעו בפלורנטין, והיא אספה את הכסף ושלחה לתת, לעמותת לתת. כן, והיא גם, היא כאילו, אני רואה אותה, איך היא מדברת בטלפון, ואיך היא נלחמת, ואיך היא מתקשרת, ואיך, אין לה כסף לשלם למישהו, ליחצן שיעשה את זה. אז היא מייחצנת. עכשיו, זה לא שהיא לא סוגרת את הטלפון ומבואסת, אבל היא לא נותנת לבסה להכתיב לה. מה שאני לא ידעתי לעשות, אוקיי? והבת השנייה שלי היא גם מטפלת, היא בניו יורק עכשיו, היא מטפלת באומנויות. היא לא מטפלת באומנויות, היא פסיכודרמטיסטית. והיא מאיירת. ואני גם רואה אותה, בונה לעצמה.
כן, זה עסק קטן לכל דבר.
עסק קטן שלה, והיא עושה חוגים, והיא עושה את זה, והיא מפעילה, והיא עושה ימי הולדת, והיא
בונה. נו, יופי.
כן, כן.
אז הם קיבלו צד פרקטי.
מה שהם קיבלו זה בדיוק, לדלג על הבאסה. לא לתת לבאסה להכתיב לך. את תשלטי בבאסה.
כן.
ולא הבאסה בך.
כן.
אם תיקח את הבאסה בסבבה, תהיה לך סבבה של באסה.
זה גם משפט טוב.
זה מהצבא. אז זה מה שאני מציעה.
זה שגרמת לי לצחוק בימים קשים אלה, זה כבר...
נורא קשה.
כן. כן. טוב.
וזה באמת עוד פעם, לא לתת לבאסה להכתיב.
נכון. לא לתת לבאסה להכתיב.
כן, כי זה נורא קל ליפול לתוך המוות.
כן, כן. עכשיו זה באסה רצינית ביותר.
זה בלתי נסבל.
הכי נורא שהיה אי פעם.
בלתי נסבל, ואין אופק.
אבל אנחנו מוכרחים לשמור על תקווה. אתמול ראיתי איזה ראיון עם מישהו שהוא היה שבוי במלחמת שווא, היה בבית תמיד, באמת.
זה הדמות של לגיציה כוח, שתמיד תחשב, א', כי את מופתעת לטובה, אני המון, כי אחר כך, אבל אם אני אומרת, אוקיי, אני לא אקבל את התפקיד, אז מה? אז אני גם מכינה את עצמי לא אקבל את התפקיד, ושאני מקבל את התפקיד, וואו, איזה כיף! מימי קפצה. את מבינה? אז אני אומרת שעוד פעם.
לא לפתח ציפיות, זה משהו קצת אחר, את יודעת. לא לפתח ציפיות מוגזמות.
או שאם אין לך תקווה, תלמד את עצמך להסתדר בלי תקווה, כי אתה חייב לשרוד. אתה חייב לשרוד. ואנחנו
מה מדינה... זה להסתדר בלי תקווה?
זאת אומרת שכשאני כתבתי את המחזות, לא ידעתי אם ייקחו אותם או לא. לא ידעתי אם זה יצליח או לא. אני לא כתבתי כדי שיקחו אותם, אני כתבתי כי אני חייבת. אני כתבתי כי זה מה שרציתי לעשות. אז כל שלב אתה אומר, אני עושה את זה עכשיו, אני בהווה. אני לא יודעת מה יהיה. אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו, את יודעת, כמו שאומרים, את העבר אתה לא יכול לשנות, את העתיד אין לך מושג, יש לך רק עכשיו.
רק עכשיו.
רק עכשיו. אז תעשה עכשיו. ולחיות בתקווה זה לחיות בציפייה. ולחיות בתקווה, ולפעמים אין לי תקווה. אבל אני היום, אני מודה, התקווה היא בתוך הקופסה, שהיא עוד לא יצאה התקווה האחרונה מתיבת פנדורה. בינתיים רק התיבה נפתחה, ורק חרה יוצא. אני עוד לא יודעת מתי התקווה תצא. אבל בתוך החרה הזה אנחנו חייבים להתקיים. אנחנו חייבים להסתדר, לעשות, לייצר, לבייץ, לגדל ילדים.
אוקיי. אז מה שאני חושבת שבאמת כל אחד ואחת תיקחו ממה ששמענו כאן את הבחירה שלהם, את הדרך שלהם.
נכון.
אז אני רוצה מאוד להודות לך, דורית.
שולינקה, תודה שהזמנת אותי.
מאוד מאוד להודות לך. ואתם כמובן תמשיכו להזין, תכתבו. וכן, אני גם מאוד רוצה שהספר יגיע אליכם.
נכון, מה שקרה לפחד.
כן, נכון.
כי הספר הוא מנקודת המבט של הפחד.
כן, נכון, וזה חשוב.
חשוב מאוד.
לדעת להתמודד עם הפחד.
נכון.
יופי. אז תודה רבה.
תודה שולינקה.
ונתראה.
נשתמע.
ביי.